שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק מספר 42 של יהלומים באוויר. הפודקאסט שלנו על מכבי נתניה. אנחנו אחרי שני משחקים השבוע, נגד מכבי תל אביב ובני יהודה. ואנחנו פה כדי לדבר על המשחקים, לנתח, נדבר קצת על, על מה ראינו, וכמובן נעלה לדיון את הנקודות שעלו מצד המאזינים שלנו. תגיד שלום לברק גרונדמן.
אהלן, שלום.
תגיד שלום לרם לוי.
אהלן, אהלן, ערב טוב.
מכבי נתניה עשתה שתי נקודות מתוך שש בשני המשחקים האחרונים, הלוז קורונה המשוגע הזה. מה מבחינתכם היה מושג, היה נחשב כהצלחה, או ששתיים ושש זה כן הצלחה בשתי המשחקים הספציפיים האלה?
אז אני אגיד ככה, אני כשהתחלנו את הרביעה הסופית הזאת, את הרצף הזה, כולל חדרה וחיפה שעוד יבואו, אמרתי לעצמי שש נקודות. אמרתי לבן שלי גם, אילי, אנחנו צריכים שש נקודות. או שתי ניצחונות, אובייסלי חדרה בני יהודה, ושני הפסדים, או ניצחון ושלושה טקוויד, אבל לפחות שש נקודות. וזה נראה כאילו זה הולך לאופציה השנייה, אני מקווה לפחות. אם מסתכלים על שני המשחקים האלה, אני הרבה יותר מוכזב מהטקו של בני יהודה, מאשר מבסוט מהטקו עם מכבי תל אביב. גם מבחינת צבירת נקודות, אני מעדיף לנצח ולהפסיד שלוש נקודות בכיס, וגם מבחינת הציפייה שלך, זה מכבי תל אביב, אתה בדרך כלל, למרות שלא היינו כאלה, גונב טקו. בני יהודה, בטח במצבה, אתה ממש מפסיד את הטקו הזה. וזה החבל.
לפי דעתי, היינו צריכים לנצח את המשחק נגד בני יהודה, זה היה מהמשחקים האלה שניצחון שווה אמירה, שאנחנו מכבי נתניה ואנחנו חזרנו לצמרת. הכזב אותי מאוד הטקו מול בני יהודה, ואני גם מודה על האמת, גם הטקו נגד מכבי תל אביב, הכזב אותי פחות ברמת הכדורגל, יותר ברמת המנטליות, להחזיק את היתרון, כבר אתה ביתרון, דקה 70 בבלומפילד, 2-1, היה צריך שם עוד טיפה פוש של מנהיגות.
אנחנו נדבר על זה, אולי הפוש של מנהיגות הזה פצוע. אני גם, אני יצאתי ברגשות מעורבים, כמובן שהמשחק מול מכבי תל אביב היה הצלחה גדולה, אני אגיד בהתחשב בזה ש... עם כל החיסורים שהגענו למשחק הזה, ובזה ששיחקנו עם מגן עם רגל הפוכה, בגלל ההרחקה של סחוביץ' ובגלל הפציעה של רותם קלר. ומעבר לזה, כמובן, המשחק מול בני יהודה אכזבה, כי זה מהמשחקים שאתה כבר רוצה שמכבי נתניה תדע לנצח. צחקתי על זה, ראיתי את המשחק עם חבר, ואמרנו שכזה, כמו שלשור יש, שמים לו צבע אדום וזה מדליק אותו, אז נראה לי ששמים ליהלום צבע כתום, אז הוא לא כל כך יודע להתמודד. כי אנחנו כבר צריכים לסיים את הסיפור הזה.
בעיקר לדולב אזולאי.
כנראה, כן. ובואו ניכנס טיפה יותר למשחקים עצמם, באמת התחלנו לגעת במשחק במכבי תל אביב, ובדיעבד אפשר לצאת מהמשחק הזה מאוכזבים, כי כן ראינו יכולת טובה במשחק הזה, וכן היינו שם, במכבי תל אביב לא היו ביכולת C, יכלנו לקחת את הנקודות, לא ככה ברק.
לגמרי, לגמרי, אני חושב ש... עם סקורר כמו דולב אזולאי, באמת... החמצנו שלוש נקודות. קודם כל צריך להתחיל את הפרק ולהגיד בשני המשחקים, דבר אחד בטוח, אנחנו נחטוף פנדל ודני עמוס יעצור אותו. אז זה באמת דבר מדהים, זה גם אם עוצרים רגע וחושבים, אלה שני הבועטים באמת, אני חושב, הכי טובים בליגה. חוץ מהראל בהפועל חיפה, יונתן כהן בועט מעולה, ליויץ' של בני יהודה בועט מצוין, ודני עמוס שוב מציל אותנו ומשאיר אותנו במשחק, ואני חושב שנראינו טוב מול מכבי תל אביב, שאני לא חושב שהיא חלשה, זה מה שהיא, זה לא מה שהתרגלנו עם איביץ', זה מה שהיא, נראינו טוב, שיחקנו טוב, והיו הרבה קטעים שבאמת הנענו את הכדור יפה, ומשכנו אותם ולא פחדנו לשחק מול הלחץ המופרע שלהם, לאור זה שהם ידעו איך אנחנו הולכים לשחק, גם השחקנים הצעירים שלנו לא פחדו להמשיך ולהניע, והרבה פעמים מצאו פרצות, והצליחו לצאת להתקפות, זה לא יסתיים מספיק פעמים, מספיק חד בשער, אבל שמע, פעם אחת של פרייטר, ואני, טוב, נגיע אליו אחר כך, נגיד את דעתי עליו, אבל אני חושב שעמדנו יפה מאוד מולם, והפעם לא בגלל שתפסנו את מכבי ביום חלש, או יום רע, או אירופה, הם קבוצה טובה, עם סגל ועם חומר מצוין, ואנחנו ממש היינו לא פחות טובים מולם.
אז אני אתחיל למשחק נגד מכבי תל אביב. בניגוד למה שדיברנו שבוע שעבר, משחק נגד מכבי פתח תקווה, היינו קבוצה קומפקטית. אני מסתכל על המיקום הממוצע של כל השחקנים, אתה רואה תפוקה לבנה שרצה, והמרחקים בין השחקן הקדמי ביותר לשחקן האחורי ביותר, הם לא המרחקים של משחק נגד מכבי פתח תקווה, אולי כבלומפילד מגרש יותר מצומצם, אבל גם ראינו את זה שמכבי נתניה יצאה למעברים מהירים, ומכבי תל אביב כמעט ולא הפתיע את מכבי נתניה בהתקפות מעבר.
כן, אולי אפילו צריך לציין לטובה את, אנחנו ניגע בדני עמוס עוד רגע, אבל לציין לטובה אולי את חוליית ההגנה במשחק הזה.
אני חושב בעיקר שכל המשחק ההגנתי של הקבוצה היה טוב, וכשמשחק ההגנה טוב, ומשחק ההגנה מתחיל בחלוץ ונגמר בשוער, אז רואים קבוצה מלוכדת.
גמרי. ברק, הקינימי שוב נפצע, בדקה 58, ונכנס במקומו דולב. מה אתה אומר על ההופעה?
לא, הקינימי נפצע? לא. איזה טיפוס מיוחד, שישאר, שישאר, יש לנו על מה לדבר בפוד לפחות. די נראה לי שהוא... מיצה את הסיפור פה, לפחות מבחינת המאמן, ראינו גם, זה לא שהוא קיבל מנוחה, הוא פשוט לא, זה לא הולך לקרות. דולב נכנס, אוקיי, נתן גול, הוא היה בסך הכל בסדר, כדגש הוא על הבסך הכל, בסדר, אי אפשר לנתק את זה ממה שהיה מול בני יהודה. בגדול, דולב זה בלם שאני לא בטוח שהוא מתאים ברמתו לקבוצה הזאת,
בתור בלם 3-4.
מה אתה אומר?
ובתור בלם 3-4.
3-4, זה בסדר גמור, אבל דיברנו אז על גנדלמן, היינו מעדיפים לראות אותו כבלם, את ההוא כבלם. אני חושב שגנדלמן צריך לבוא לפניו בתור. הגול הראשון בני יהודה היה באמת, הגול היחיד בעצם. בסך הכל אני חושב שלא, תשמע, הקניימי עוד עולב, אמרתי לך את זה בפרטים מה שנקרא, שהשעשועון מי פחות מזיק. המצב לא טוב, אנחנו צריכים בלם שני נורמלי, בין אם זה יהיה, סליחה על הביטוי נורמלי, הם אחלה נורמלים, אבל איכותי יותר, בין אם זה יבוא בינואר, בצורת רכש, ובין אם זה יהיה גנדלמן till the end, אבל זה לא דולה ולא הקניימי, זה מה שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו, עם ונדר קאפ שהוא אחלה, אבל עדיין עוד בודק את העניינים, ועם שני מגינים מאוד צעירים, בכלל חוליה שאתה מחבר אותה מאפס, אף אחד פה לא שיחק עם אף אחד. אז אנחנו נצטרך משהו בעמדה הזאת, ואתה יודע מה? אם לא יבוא, בעיניי זה לא משנה. להקניימי יש את היתרונות קצת, והרבה חסרונות שלו, ואצל דולב זה יתרונות קצת אחרים, והרבה חסרונות שלו. זה באמת, תלוי על איזה יום נפלת ומאיפה תבוא הטעות.
ממש. רם, ברק נגע בנקודה של מגנים במשחק הזה. איך התרשמת מההופעה של קארם ג'אבר?
לא התרשמתי מההופעה של קארם ג'אבר, וזאת הנקודה. קארם, כמו שדיברנו בפרק קודם, הוא מתחיל, הוא ממשיך בעצם את היכולת הלא טובה, שהוא סיים איתה את העונה שעברה. בתחילת העונה, כשעידו וייר עלה ולא קרם, בין אם זה בהתחלה בגלל הקורונה, שהוא היה בבידוד, ובין אם זה אחר כך בשאר המשחקים, שאני לא הבנתי למה וייר עולה על חשבון קרם, אז כנראה שבאימונים זה מוכח שעידו וייר מגן ימני בנקודה הזאת, הרבה יותר אפקטיבי, הרבה יותר משמעותי, הוא תורם הרבה יותר לקבוצה מאשר קרם, ורואים את זה בסטטיסטיקה.
אני חייב להתפרץ ולהגיד לך, אני מידיעה, לפחות על טרומונה או על סביבות אוגוסט-ספטמבר, יודע שווייר בהרכב ולא ג'אבר, כי נאמר את זה באמירה כללית, ווייר מחויב, רציני ועובד יותר חזק מאשר קארם ג'אבר באימונים. אני לא גולש פה לענייני משמעת וכאלה, אבל בוא נאמר שהראש שלו הרבה יותר מפוקס ממה שזה נראה, אצל מאמן כמו אטפל, מותר להגיד, אין שמות, אין שמות ואין מקובעים להרכב, ובגלל זה וייר היה שם, בידודים, לא בידודים, קארם ג'אבר איבד קצת פוקוס, וייר בא מחויב, וזאת התוצאה של זה.
עלתה גם שאלה של דור אדרי בשאלות מאזינים, שהוא רצה לדעת יותר על, רצה לשמוע יותר על ההופעה באמת של קארם בשני משחקים האלה, ואני חושב שאמרת את זה בסופו של דבר, אני חושב שבסופו של דבר שהוא מתחרה מול וייר על העמדה, כרגע וייר יותר אטרקטיבי, יותר טוב. אם מסתכלים על ההופעה של קארם במספרים, גם נגד בני יהודה וגם נגד מכבי תל אביב, אז אפשר לראות שזה פחות או יותר מספרים דומים, מול בני יהודה שיחק פחות כמובן, אנחנו מדברים על 78% בדיוק במסירה נגד מכבי תל אביב, 75 נגד בני יהודה, 2-8 מאבקים מוצלחים מול מכבי תל אביב, 3-8 נגד בני יהודה, תיקול אחד מוצלח מתוך 3 מול מכבי תל אביב, תיקול אחד מוצלח מתוך 1 מול בני יהודה, כמובן פחות דקות, וכמובן נגד מכבי תל אביב גם היה איום לשער, אבל אני חושב שפחות או יותר אטפלד יודע מה הוא מקבל, וכרגע הוא מעדיף לקבל את זה מווייר, כי זה יותר.
כן, אני מסכים לגמרי, אני חושב וייר, גם אחרי שסיימנו את הוא מפוקס ולא מפוקס, בסוף יש לו שני מגנים ימניים, כרגע במאזן וייר נותן לך יותר, יותר מעשית, גם בדריבל ויציאה קדימה, בהצטרפות להתקפה, וגם אני חייב להגיד בביטחון לא יודע אם שקט, אבל בסדר. קארם מקבל את הכדור, ראיתי את זה נגד בני יהודה, עוד נגיע לזה, אבל ואין לך מושג מה הולך לקרות שם. זאת אומרת, כל מגן, ליגת העל, אתה יודע פחות או יותר, מה הוא יקבל, מה שתי האפשרויות שלו, הוא יבחר להסתובב, להחזיר לבלם, זה, לחפש בקו. אצל קארם, כאילו הכדור מגיע, וזה כמו איזה סרט מנהרה, שאתה נכנס אליו, אתה לא יודע מאיזה כיוון תצא, ומין איזה מאבק, ולפעמים הוא יוצא עם הכדור, ולא יוצא עם הכדור. משהו שעמוד לא מבושל, צריך לזכור, הוא באמת נזרק שנה שעברה מהנוער, עשה חציונה די טובה עד הקורונה, אפילו טובה פלוס, וזהו, וזה מה שנקרא, מנמיך גובה, וזה יתאזן, נדבר אחרי זה גם אצל רוי קורי נראה לי קורה, זה יורד חזרה, מתחבר עם המציאות, והם יצטרכו לבנות את זה במדרגות מסודרות קדימה.
אני חייב להוסיף עוד משהו על וייר, אני מודה שהייתי איתו בקשר עד לאחרונה, עד המחזור השביעי, וייר, עד המחזור השביעי, היה מגן עם אחוזי כדרור מוצלחים הכי גבוה בעמדתו, היה עם החילוצי כדור בשטח היריבה, עם הכי הרבה חילוצים בעמדתו, כלומר, זה מגן שמבחינה סטטיסטית, הוא מביא את התפוקה, וקארם ג'אבר, הוא לא מתקרב לשם אפילו.
תגיד, למה נפסק הקשר? יותר מעניין אותי.
למה נפסק הקשר? הוא לא נפסק, פשוט אנחנו on and off.
יזיזים.
אפשר להגיד.
אוקיי.
זה לא היה אתיק שהוא בפוד. בואו נתמקד בדני עמוס. שתי פנדלים, צריך להגיד. נהיה שוער אימתני, שנקרא. אם אנחנו מסתכלים על דני בסקירה קלה בהשוואה לשאר שוערי הליגה, אז דני מדורג במקום השלישי בדקות משחק, במקום הרביעי בדקות משחק, במקום הרביעי בספיגות, במקום הרביעי בעצירות, אני אוהב מקום רביעי מסתבר, במקום הראשון במסירות, זה די פול יוצא מהמשחק של מכבי נתניה, אפשר להגיד, מסירות מדויקות, מוביל את הליגה, מקום רביעי באיומים לשער שלו, זאת אומרת כמות הביתות שנבעטות נגדו, שלושה פנדלים שנבעטו מולו,
מול שלושה בועטים לא רואים בכלל.
לא, נכון, חשוב להגיד את זה. דברו איתי על דני עמוס.
אני חייב להגיד, גם בתור שוער וגם בתור מחור לפוטבול מנג'ר, שבכל שנה רואה דני עמוס משחק בנבחרת דרום אפריקה. אני חושב שהיום הזה לא רחוק. הוא באמת מציג יכולת ורוגע, על הגנה מאוד 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 צעירה, ואני חושב שזה ניכר שההגנה מאוד סומכת עליו, וכשאתה משחק כשחקן הגנה, שיש מאחוריך שוער שאתה יודע לסמוך עליו, יש לך פחות דאגה בראש, זה כמו, ברח לי השם של השוער, כמו השוער של צ'לסי, ששיחק והביאו את השוער מצרפת, של קפה, אז זו אותה סיטואציה, וההבדלים בספיגות של צ'לסי הם אסטרונומיים,
נכון, אין ספק שמנדי שיפר שם פלאים, זה לגמרי ביטחון, אני חושב שבמכבי נתניה זה אפילו הפוך, בצ'לסי היה שוער צעיר הגנה יחסית מנוסה, ובמכבי נתניה הגנה נורא צעירה והשוער נורא מנוסה, מה שקצת מוביל אותנו לשאלה הבאה, שתומר נבי וגם עמית זיו, של כמה הקבוצה תלויה בדני עמוס.
שני דברים, אחד, מאוד, תלויה בו מאוד, חייב להגיד שבעמדה הזאת של השוער זו העמדה, עמדה שהיא תמיד הכי מוזרה בכדורגל, ובהקשר הזה, ניסיון, הרי בכל עמדה אחרת ככל שהשחקן מתבגר, ככה הערך שלו, גם היכולת, המהירות, החדות, אצל שוער זה בדיוק ההפך, הם מגיעים הרבה מאוד פעמים, מגיעים אפילו לפיק אפשר לומר, בגילאי ה-30 פלוס פלוס, ורואים את זה, וניסיון אחרי שיצאת כבר מול 200 פנדלים, ו-2000 פעם לאחד על אחדים, אתה כבר יודע מה הוא יעשה, וזה נכס ענק, נתניה תלויה בו, אני נזכר שהוא לוקח את הפנדל השני, אז בסוף המשחק, הזכרתי בזה משפט שפעם שמעתי שמבצעים צבאיים אמורים להוביל למהלכים מדיניים. אתה נכנס לעזה, מקסח את מי שאתה מקסח, ואז בסוף אתה יוצא כדי לייצר איזשהו הסדר או משהו, איזה שקט או הפסקת אש. ואצלנו נראה כאילו דני יוצא למבצעים הצבאיים האלה, ואין אף אחד בצד השני לא מגבה את זה באיזשהו הסדר מדיני.
אין הפסקת אש.
אין. וזה באמת, אתה אומר, שוער שהביא נקודות. כן, הפעם, בשני המשחקים האלה, הוא הביא לנו רק נקודה, אם אתה בעצם מסתכל על זה. הוא היה אמור להביא לנו 3, אבל החלק ההתקפי לא עושה את שלו, או נאמר, החלק ההגנתי לא מספיק שומר על מה שזה, אבל כי זה מתסכל. כי אתה...
רגע, רגע, יש לי עוד איזה. לפני שאתה בורח לחלק ההתקפי, חלק הגנתי, עוד משהו שנורא בלט, גם אסף לפידות העלה את זה, העמידה של שחקנים בפנדלים. זאת אומרת, בשתי הפנדלים האלה, המצב השני היה של הקבוצה התוקפת.
מזל.
היה פה ריבאונד.
פשוט מזל בכמויות מסחררות. אתה יודע מה? הרבה יותר מהעצירות של דני עמוס, זה באמת לא מדברים על זה, קרדיט חזק למאזין, על הקטע שזה פעמיים ריבאונדים של 100% גול ו-200% מזל. זה לא ברור כמה עקום בא אתמול מוחמד גדיר לביתה, שכאילו אתה מתחנן לשים אותה, איך? וראית גם דני, באופן טבעי, אבל הוא הצירה לא שלמה, אם לא נגמרה, והוא שנייה אחרי ההחמצה של גדיר, אז הוא נותן את היש, כי, וזה עוד פעם, אתה יודע, אני מופתע, הם פשוט נכנסים לרחבה לבד, מזלנו שהם בלחץ יותר מהפנדליסט, אבל כן, זה משהו שהוא קטסטרופה.
נס חנוכה למכבים הנכונים, מה שנקרא.
שוב, כנראה שזה ניסיון, כנראה שאצל בלם ותיק יותר, או מגינים מנוסים יותר, נותנים את הקרבות האלה של הכתף מרפק מי נכנס קודם, ווואלה, השור שלך לקח פנדל, עם השיניים תנשך קרסול, לא יכול להיות שהם נוגעים בכדור הזה, מה שנקרא, לא כל שכן, בועטים אותו לשער.
רם, באמת המצבים השניים האלה זה משהו שהוא רק רבק של השחקנים, או שיש פה איזה משהו שצריך לתת עליו דגש ברמת אימונים?
לפי דעתי זה הרבה עניין של ריכוז, יותר עניין של שחקן מוביל בקבוצה, שחקן ותיק, לדוגמה אלמוג נגיד, שתופס את החבר'ה, הוא אומר, יש גם כדור חוזר, זה גם עניין של רבק, זה גם עניין של אגרסיביות ומוכנות לכדור השני, אפשר גם להגיד שזה טיפה מזל גם, כי בסוף, אתה לא יודע איך הכדור יגיע אליך, בכדור שוער שניבט, אתה רואה לאיפה הכדור מגיע. בפנדל זה עניין של מאית השנייה על איפה שהכדור הולך. בין הוא פוגע בקורה, בין אם השוער עודף את זה עם היד, עם הרגל. זה אירוע מורכב, אבל כן צריכה להיות ערנות, גם של שחקני ההגנה, של כל הקבוצה שעומדת בעצם באזור הפנדל, אבל גם עניין טיפה עניין של מזל.
לגמרי. בואו נתקדם טיפה קדימה. אתם יודעים, אפילו שאלה לפני זה. אם אנחנו כבר מסתכלים על העמדות של המגנים, שחוביץ' חוזר במשחק הבא, מן הסתם יחזור לעמדה שלו ולהרכב הפותח. מבחינתכם, שחוביץ' שווה מקום של זר? או שהייתם הולכים עם רותם קלר ומפנים זר בינואר?
אני מוותר על זה, לא בגלל המפנים זר, כי אני לא רואה איזה בונדסליג מגיע לפה. אנחנו ראינו מה, בקושי הצלחנו את הנורווגי להביא לפה, וזה נראה כמו שזה נראה, אבל אני הייתי מפנה תקציב, אני לא רואה איך הדבר הזה הוא הרבה מעבר, אני לא מקבלים הרבה מעבר, במובן הזה של התקפה, הגנה, זה משהו שרותם קלר יכול לעשות, אתמול ראית גם את וייר עושה את זה עם רגל הפוכה, אנחנו לא ברמה כזו גבוהה שהדקויות האלה, זה באמת סך הכל, אני לא חושב שהוא בולט יותר מאחרים.
אני דווקא משאיר אותו, אני חושב שהוא מעל נניח, הוא ברמה הממוצעת בליגה, נקרא לזה ככה למגן טוב, ובגלל שהוא צעיר אני כן עוד נותן לזה טיפה יותר קרדיט, כי יכול להיות שנרוויח אותו גם בשלבים יותר מאוחרים של העונה הזאת, וגם אולי לעונה הבאה, אבל כרגע שוב, יש הרבה מה לשפר גם בעיניי, אני חושב שאם אני מסתכל על רותם קלר, אני חושב שיש יותר מה לשפר.
צריך לזכור שהוא גם הגיע כשחקן של אקזיט, זאת אומרת, אנחנו מצפים שחקן נבחרת סרבי הצעירה, שייתן פה עונה 2-3, יראו אותו, יכירו אותו, ישתפשף, ונצליח להוציא פה איזה ארגז קטן של מזומנים.
כן, לגמרי. ואם אנחנו כבר נוגעים אתה יודע, אמרנו שחקנים לכמה עונות, בואו נעבור לקישור ונדבר על גבי רגע. איך התרשמתם מהמשחקים של גבי בצוות המשחקים האלה, ההופעה של גבי?
אני עדיין מחפש אותו על המגרש. אני לא
מוצא. מצאת אותו בחצי שעה האחרונה מול מכבי.
נכון, אבל זה לא מספיק. לא משחקן כמו גבי. שחקן שכבר עונה שלישית במועדון, עונה, אם אני לא טועה, או רביעית או חמישית שלו בליגת העל, שחקן שסומן כבר מגיל צעיר, בתור אחד שגם שיחק נגדו, כעתיד להיות שחקן מוביל בליגת העל, במיוחד שאין עוד פיגורה מנהיגותית על המגרש, אני מצפה ממנו ליותר. הוא כבר הגיע לסיטואציה, והוא הביא את עצמו למצב שמצפים ממנו, ואני לא מסכים עם האמירה הזאת שהוא צעיר. 23-24 זה כבר גיל ששחקן בוגרים לגיטימי.
ברק, מה התקרה של גבי?
מדהים, מדהים שאמרת את זה, כי רם מדבר, והמילה היחידה שיש לי בראש זה התקרה. אני חושב מה אני הולך להגיד, וזה מה שרציתי להגיד. אני חושש שאנחנו רואים את התקרה שלו. אנחנו מתקרבים, מה שנקרא זה, לא, נגמר, אבל אתה יודע, סיפרו לנו שהוא בא מאקו, התקרה הייתה בשמיים, לא ידענו איפה היא בכלל, והיא לאט, לאט, לאט הולכת ויורדת ומצטמצמת, וביום שמש טוב כמו שהיה היום, אנחנו רואים את התקרה הזאת, בעיניי, אני רואה את התקרה הזאת, הוא אחלה שחקן, הכדור שהוא נתן לבן הז'ובל נהדר, הוא יודע להחזיק כדור, הוא שולט בקצב, אבל זאת אומרת, זה מה שאנחנו רואים, what you see is what you get, אתה לא, בעיניי אפשר להפסיק לחלום על דברים שלא הולכים לקרות.
זאת העמדה, דרך אגב.
עוד פעם?
זאת העמדה בשבילו?
כן.
רם אמר, אני לא מתווכח.
תגור. לעמדה הבאה בקישור, יש לנו בעצם את יובל שדה, ויש פה גם אושר אורן מדבר על זה, וגם עמית זיו. הוא בעצם יושב על המקום של אלמוג. אז אושר שואל אם אנחנו בעצם, כשאלמוג לא על הדשא, אנחנו משחקים יותר טוב. שדה או אלמוג, על מה הייתם הולכים?
אני חייב לומר שבמנותק רגע מהשאלה של אושר, על שדה או אלמוג, כרגע זה שדה, ממה שהבנו גם בהם, הרי זה הולך להיות כרגע, לפחות עד סוף הסיבוב, שני המשחקים הבאים.
נכון, דברים
כאילו חודשיים. כן, אז אתה יודע, הדבר הזה, לא יודע מתי יקרה, כרגע זה שדה, ואני חושב שהוא עוד במשחק שהחליף את אלמוג, ובשני המשחקים האחרונים, לאט לאט סובר ביטחון, המשחק נגד בני יהודה הוא ממש החזיק, רואים את זה גם בנתונים, 4-4 דריבלים מוצלחים לקשר 6, מאוד מפתיע, מאוד, לא היית מצפה שהוא יעיז לעשות את זה, ועוד פחות שהוא יצליח, קבל ביטחון, העניין של התיקולים והסגירות וזה, זה עוד לא גלאזר, אבל מצד שני, וזה משמח אותי הרבה יותר, הוא הרבה יותר בטוח, לא מעיף כדורים בלחץ, לא עוצר, מחפש, יודע לקדם, ואני חושב שזה מה שראו שהביאו אותו מהוד השרון.
רמת השרון.
ידעתי, כי ביני מה, רציתי להגיד, רמת השרון.
גודמן, רמת השרון, נו, לא קשה.
איי, איי, איי.
רם, איזה אלמנטים במשחק של יובל שדה הכי הרשימו אותך? בשתי המשחקים האלה, תקרא.
בעיקר החוסר פחד. אתה עולה בהרכב נגד מכבי תל אביב בחוץ, אתה עולה נגד שחקנים כמו גולסה, אביריקן, דן גלאזר, אלה שחקני נבחרת, חוץ מאביריקן, ודור פרץ שעלה, אלה הקשרים המובילים של כדורגל ישראלי, ודן ביטון, והוא לא, אני לא הרגשתי שהוא חושש משום דבר, הוא נכנס לתקלים, ואם צריך לעשות את המסירה הטיפה מסוכנת הוא עושה, והוא בא לקבל את הכדור מדני עמוס, זה משהו שהיה חסר טיפה מאלמוג, השחקן קישור, שכביכול הוא בא, וסוג של מציל את הסיטואציה, כשהם מתחילים להניע את התקפי לב האלה בהגנה, והוא בא וקיבל את הכדורים, והוא ניסה את הכדורים הארוכים, והוא לא פחד מטאקלים, וגם אני חושב שהוא הלך איזה פעמיים לשופט, בלי להתבייש, זה בדיוק החוצפה שאני אוהב לראות משחקנים שמקבלים את ההזדמנות.
אני אגיד, אני מאוד אהבתי את ה... דווקא את הפרצוף שלו ששרקו לסיום מול בני יהודה, את האכזבה שלו מהטקו. זה מבחינתי אמר הרבה. דיברנו, דרך אגב, כל הפרק פה, תמיד דיברנו על חסר מנהיגות, מישהו שפה, מישהו ששם, אז אני חושב שזה באמת האלמנט שבדרך כלל אלמוג מביא לנו, וכשהוא לא נמצא, אז אנחנו, המנהיגות הזאת נמצאת רק מאחורה אצל דני עמוס, ולא בטוח שזה מחלחל קדימה לשאר המערכים של הקבוצה. אז זה מאוד מה שחסר לי, נניח אצל אלמוג, ולמרות שצד שמשחקים טוב שוכחים את המוצלחים, אבל אלמוג בדרך כלל עם מספרים מהטופ 3 בליגה בעמדה שלו, תמיד צריך לזכור את זה.
נכון.
זה הטייק על זה.
נכון.
ודיברת, אמרת את המילה חוץ, הפער העצום בין המשחקי חוץ של מכבי נתניה למשחקי בית, אז שי אברהם העלה את זה פה לתשומת ליבנו, מכבי נתניה בדירוג משחקי בית, מקום ראשון בליגה, בדירוג משחקי חוץ, מקום שמיני בליגה. פרק, מה קורה?
שמע, הבעיה יש... אין, זה... רציתי להגיד, אין מספיק קהל, צריך לקרוא לקהל לבוא ולתמוך. שמע, קשה, כאילו, אתה צריך לנתק את הדבר הזה, ועדיין, אני באופן אישי, גם אם קהל, פעם לא האמנתי יותר מדי בדבר הזה של בית חוץ, גם המגרשים היום יש תקן, זה לא פעם מגרשים, שהיית אומר שמגרשים קטנים, צפופים וארוכים, גדולים.
אתה אומר, בשדוד הבנת את ההפסד, בשער אתה לא מבין.
לא, אני אגיד לך מה אני כן יכול אולי לחשוב על זה. הקישור, החיבור המדעי היחיד שאפשר לעשות פה, זה עוד פעם לצעירותה של הקבוצה. אני לא יודע להגיד באיזה רמה או מה הן הדקויות שעוברות השחקן כדורגל בסיטואציות האלה, אלא אם כן אני חוזר שנים אחורה לצעירותי בנערים נוער, אבל כשאתה בא ויש לך את המקום שלך שעה לפני המשחק, עושה את ההתלבשות בחדר הלבשה, החימום שאתה מכיר, המגרש שאתה מכיר, גם זה מגרש אימונים ריק לצורך העניין. לעומת הנסיעה והזה, ותשמע, יש פה שחקנים, לפחות 4-5 ברכב, זה פעם ראשונה שהם משחקים באשדוד, פעם ראשונה שהם משחקים בבלומפילד, עכשיו כבר פעם שנייה.
שיחקו רק בבלומפילד.
כן. פעם ראשונה במגרשי חוץ, אז תשמע, יש בזה משהו, שחקני נוער, זה גיל 19, זה פעם ראשונה שהם עולים משחק בוגרים, עם קהל, בלי קהל, יכול להיות שיש בזה אלמנט, אני מקווה שזה איכשהו יתיישר, או שאולי זה לא יתיישר, כי אז זה יתהפך, ואני יודע להביא בחוץ, זה נתון שמצד אחד אי אפשר להתעלם ממנו, מצד שני, בהיעדר קהל, קצת קשה להתייחס אליו.
אני בוחר להתייחס לנקודה השנייה, שבאמת בתקופה הזאת של הקורונה קשה להתייחס למשחק בית ומשחק חוץ.
עוד נקודה ששווה לתת עליה את הדעת, ודיברנו נגיעה לפני, כל העולם של הרוטציה, כן או לא. ראינו את החילופים שמכבי נתניה או שריימונד אדפלד עשה בין שני המשחקים האלה, ועולה השאלה בעצם לגבי רוטציות או איך משתמשים בהם נכון. רוי מנשה וגם עודד כרמלי תהו, אפשר להבין את התהייה הזאת, למה בעצם לא שיחקנו עם אותו הרכב ששיחק נגד מכבי תל אביב, גם מול בני יהודה. במיוחד שתמיד מדברים על הכושר הגופני במכבי נתניה והעבודה יותר קשה. וכולי. ברק, איפה אתה עומד בעולם הזה של כן רוטציה, לא רוטציה?
אני אגיד לך מה, אני הסתכלתי, קודם כל רוטציה זה חלק מהמשחק, אתה לא מנהל עונה עם 11 שחקנים, אתה מנהל עונה עם 15-16 שחקנים, זה עונה לשאלה של מאזין אחר על שרבי וירושלמי, שבמסגרת ההיררכיה של הקבוצה הם פשוט מקום 16, 17, אולי אפילו 18. אני, כששמעתי את ההרכב, ישר אמרתי, יש, יופי, איזה כיף. נראית פרייטר, נראית, סליחה, את בנדאי, רוי קורין. ואז אחרי זה, שתי דקות של משחק, אמרתי עצמי, תגיד, יש מצב שהוא משדר פה, זה משחק קל, פה אני יכול לתת לכם לנוח, שזה דבר שמכבי תל אביב עשו באירופה ליגה, וחטפו בראש, לא בגלל איכות השחקנים, אלא כי כמובן מכבי תל אביב יכולה לקחת אליפות גם עם הספסל, משדר איזה מסר של אוקיי, תורידו הילוך, את זה אנחנו יכולים לנצח. פה אפשר להוריד רגל מהגז. למה רוטציה היא לא על מכבי נגיד? יכול להיות נכון להגיד הפוך. מכבי תל אביב זה נקודות שאני יכול להפסיד. בוא פה ניתן מנוחה. את בני יהודה אני חייב לקחת. אז כל הסיפור הזה של הרוטציה, יש כמה זוויות להסתכל עליו. בסופו של דבר, העובדה היא שאנחנו בלוז קורונה, והחבר'ה פה על 14 ימים, 4 משחקים, זה מטורף ברמות שאי אפשר להבין אותם. והאלמוג והקיניימי ועוד מתיחות ומנוחות שאנחנו לא שומעים עליהן, כי הן מטופלות תוך כדי. השחקן סיים את המשחק 90 דקות, אבל הוא לא מתאמן, עושה שחרור או חוזר בהדרגה. יש קושי בדבר הזה, וזה שם מגדיל את הפערים בין קבוצות עם סגל ובין קבוצות בלי סגל.
אבל נניח אם אנחנו מסתכלים עכשיו על הליגה, ובאמת עניין של גישה לטעמי, אפשר לראות את יודע, קבוצות שעושות רוטציה, מה שנקרא אליבא דה איביץ' ששנה שעברה, שלא משנה מה הוא שומר על השיטה, לא על השחקנים. מצד שני, אתה מסתכל גם על מכבי חיפה, שהיא קבוצה שאיתנו באותו ליגה, עם סגל יותר טוב מאיתנו, לא כל כך עושה רוטציה, למרות העומס. רם, מה ההבדל בין בחר לטפל?
דבר ראשון, מכבי חיפה, אם אני לא טועה, לא שיחקה באמצע שבוע. כלומר, לא היה את המשחק הזה, את המשחק השלמה מהמחזור השלישי. וזה כן מאוד 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 קריטי, כי בסופו של דבר, למכבי חיפה יש רק שבוע אחד עמוס, ולא שבועיים עמוסים. בעיניי, פחות נכון להשוות את זה למכבי חיפה.
לא, אבל הגישה של בחר באופן כללי הוא לא שחקן שיותר מדי, הוא לא מאמן שיותר מדי רוטציות. גם בבאר שבע הוא לא היה מנהל 14-15 שחקנים בהרכב. יש לו את ה-11 שלו.
נכון.
זה גישה.
אבל במכבי חיפה יש היררכיה מאוד 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 ברורה לגבי שחקני הרכב, סגל ומחליפים.
והוא לא פוגע בהיררכיה הזאת.
נכון. כבר בקבוצה השנייה, כי גם בבאר שבע היה לו את הבעיות האלה, שהוא לא נתן למליקסון, והוא לא נתן לברדה, ועשו לו פרצופים.
אני חושב שגם אצלנו יש היררכיה מאוד כבר, במחזור עשירי, מאוד 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 ברורה, ובגלל שהיא כל כך ברורה, זה בוהק לך מול העיניים. אצל דראפיץ' וברדה לא ידעת. סתיו פיניש היום בהרכב, שבוע הבא לא בהרכב, חוזר, הולך, יוצא, רוי קורין בהרכב, רוי קורין בנוער. פה אתה כן יודע מי הרכב שלך, ואת אפל בחר במשחק הזה, להוריד דילוך, או לתת מנוחה, או לאפשר לשחקנים אחרים לשחק. אגב, אני חייב להגיד, בסוף, ברמת הזה, אני לא חושב שאנחנו הוצאנו תקום לבני יהודה בגלל הסגל. בן הז'ובל, ואמרתי את זה בעבר, בעיניי לא פחות יעיל ממלאדה או פרייטר, לרוי קורין יש פוטנציאל גבוה לא פחות מכן עזרה. דולב אזולאי והקניימי זה אותה טעות, מימין או משמאל. הוא בחר לעשות את זה, אמרתי לכם, אני יכול להיות שהייתי חושב אחרת. מכבי תל אביב אני מוותר מראש, סיכון הוא שאתה לא לחטוף שש, ונותן מנוחה, ובני יהודה זה המשחק שבו אני צריך לקחת את הנקודות, אבל זה לא מאמן של נקודות, זה מאמן של דרך. הוא לא בא כדי לשרוד או להצליח להשתחל לפלייאוף העליון. יש לו דרך.
אז באמת, הרוטציה היותר גדולה הייתה באזור הזה, החלק ההתקפי, זאת אומרת, עלינו למשחק מול מכבי תל אביב עם יונוס מלאדה. חן, עזרה ופרייטר, ומול בני יהודה עלינו עם רוי קורין, למק בנדה ובן הז'ובל. קודם כל, מעניין אותי לדעת מאיזה שחקנים או איזה קומבינציה התקפית הייתם עולים, ממי התרשמתם יותר, ואיזה, מי מתאים למי?
דבר ראשון, אני התרשמתי מאוד 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 מההסתה של קורין לג אחד אחורה, לעמדת המגן השמאלי. אני חושב שזה גם עזר לנו בזה ששחררנו את דווייר ללכת ימינה, שזה אולי היתרון הכי גדול של המהלך הזה, וגם ירד טיפה עומס מרוי קורין, גם כי הוא שיחק, לא היה בעצם הקשר ששמר עליו. מבחינת ההתקפה, לפי דעתי, בנדה זה שחקן של הרכב. אני חושב שכן היה אפשר לעלות או את עזרא או את פרייטר, או את מלאדה, ולתת לבנדה לשחק נגד חדרה. זו דעתי, אבל זה גם היה בסדר.
אתה מסתכל על ההתקבה כאילו?
כן.
רק איזה שלישייה אתה הולך, אחרי שראית את שתי המשחקים ואת ששת השחקנים?
אז נאמר ככה, מהשישייה הזאת, פרייטר, מה שנקרא, סידר אותי נגד מכבי תל אביב, ושם חותמת על מה שאמרתי. אני כל הזמן ראיתי בו משהו שיש בו הרבה יותר טירוף, ותשוקה, ואש, וגולריות, הרבה יותר מאשר מלאדה, בשפיץ. הוא רע, הוא גולר, הגול הזה גם היה בדיוק כזה. קחתי את הכדור, להיכנס בלי לראות בעיניים עד הסוף. עוד פעם, טכנית, בטכניקה, יכול להיות שמלאדה עושה את זה הרבה יותר טוב ממנו. אבל בראש, הצ'יפ הזה שדוחף אותך, לך כמו חזיר בר לתוך הרחבה, זה פרייטר. ואני מעדיף אותו בשפיץ. צד ימין, בנדה, עשה שם, נתן כמה קטעים נגד בני יהודה, זה היה מביך. סתיו פיני שם, הוא הזיז אותו ימין, שמאל, הפיל אותו על התחת, חסר טיפה שם בסוף, אבל עוד פעם, בחוץ צעיר, הוא ילמד, עמוד שנגד, בדקה אחרי הגול של בן הז'ובל, הייתי בהלם מזה שהוא הכניס לו כדור רוחב, והגליץ' הזה שהז'ובל לא הגיע, ולא בעת את זה מכל כך קרוב. דווקא החלטה מאוד נכונה, בעיניי. אז בנדה, בעיניי, צריך להיות בכל הרכב בפנים, והצד השני, כאילו קצת קשה להגיד, זה עזרא או מלאדה, זה תלוי, ימין, שמאל והתפקודים, היה לנו את זה במחזורים הראשונים, תלוי בגיוון, אבל אני חושב שאם כבר מלאדה, אז אני מעדיף אותו מדקה 60, וכן עזרא בצד אחד, אז כך שעזרא, בנדה ופרייטר בשפיץ.
ובועז אמרה מתך.
נו, אם בועז איתי, אני כבר מבסוט. אני מקווה שבועז חושב גם כמוני, שבן הז'ובל שחקן ששווה לתת לו יותר משלוש דקות בסוף כל משחק, והוא הוכיח את זה, היה שם, הגול היה בטאץ' ונגיעה וטכניקה באמת אילאית. עוד פעם, אני לא רוצה לצאת יותר מדי על מלאדה, אבל בוא נאמר שמלאדה, יש שתי התנאיות שחשוב לי אצלו. אחד, שהוא יבוא בקו ולא בשפיץ. שתיים, ואולי החשובה יותר, שחקן מחליף, שחקן שמרים אותך, דקה 45, 60, ראית אותו נכנס נגד מכבי, עשה שם מהלך מדהים על הקו, לא הסתייע, לא מספיק מהר באו לעזור לו, אבל במחצית השנייה הוא הרבה יותר משמעותי, הוא גם מפוקס. אנקדוטה מעברי, כששיחקתי בנערים, לא זוכר, הייתה איזו עונה, שהייתי חלוץ מחליף, וכל היה לי איזה רצף של שישה משחקים, שנכנסתי מחליף, נתתי גול. ואז כמה נכנסתי להרכב ולא עשיתי כלום, ואמרתי על המאמן, שמע, אני לא יודע, נראה לי שכשאני נכנס ל-20 דקות, 30 דקות, אני מפוקס יותר, אני יודע בדיוק מה אני צריך, זה הרבה יותר פשוט לי, ההוראות והביצוע, מאשר, אתה יודע, מהדקה הראשונה להתחיל, להיכנס למשחק, לדחוף את המגן, לעבור לימין, אתה מתפזר. יכול להיות שזה מלאדה, הוא גם סוג הזה של, אני חושב שכשהוא בא ממוקד יותר בזמן קצר, לפעמים אתה רואה אותו מאבד פוקוס, גם הלחץ הזה דורש ממנו יותר מדי משימות.
אני חושב שזה עניין יותר של יום ספציפי. זאת אומרת, נגד מכבי תל אביב הוא פתח ושיחק את רוב הדקות, מבריאדו נכנס לפחות השפיע, ולדעתי זה תלוי ביום שלו, כי ההופעה שלו מול מכבי תל אביב באוברול הייתה טובה בעיניי. כן הייתה את ההחמצה שלו שחן סידר לו כדור, והוא בעט נעל השאר, אבל באוברול הוא סחב, יש לו גוף, הוא סחב את המגנים שלו, הוא היה שם.
אין בעיה, בקו.
נראה לי באמת היציבות הזאת זה עניין של ימים אצלו, ופחות אולי כרגע מתי הוא נכנס או לא. והשילוב באמת זה, הנה, תראו, אנחנו כאילו מדברים על זה, ואנחנו כאילו, יש אלמנטים מסוימים שאנחנו מתרשמים אצל שחקנים, ואלמנטים מסוימים שאנחנו מתרשמים אצל שחקנים אחרים. אז יכול להיות נקרא לזה הרוטציה הזאת, היא לא מבחינת מי פחות טוב או מי יותר טוב, אלא זה שיש אלמנטים מסוימים שאתה אולי או מתאים אותם למשחק, או שאתה משלב אותם באמת האלמנט הזה של העומס שגם נגענו בו, ופשוט יש לך שחקנים שנותנים משהו אחר, וכל אחד צריך לקבל את הדקות שלו.
כן, זה מין פאזל כזה שצריך צריך להרכיב אותו. אם אני יכול שתי מילים על, על מילה על עזרה, שהרגשתי שגם במכבי, כשרצינו לסיים את זה, בעיקר בבני יהודה, ש, שהוא כאילו נכנס כמחליף כדי לסיים את זה, לקח על עצמו, עוד פעם, זה לא ביקורת, זה לא משהו שלילי. הוא לקח על עצמו הרבה ורצה, ועשה עוד פעם מבוגר אחראי, הייתה תחושה שיותר מדי, היו פעם פעמים של מתפרצות וזה, זה לא חוסר פרגון, אבל הוא כאילו לוקח על עצמו יותר מדי, במקום אולי במתפרצת, לתת את הנגיעה ולעזוב, יכול להיות ששחקן אחר מהיר יותר, או במיקום נכון יותר, הוא מאוד 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 רוצה, ולטעמי נגד מכבי זה נראה לי כאילו זה קצת תעלה לנו באיזה גול קטן, ורוי קורין להשלים את השישייה הזאת, זה נחמד שהוא הלך להיות מגן, אבל אני חייב להגיד, זה אני, הייתה איזה בעיטה חופשית שהוא לקח שמה, אתה יודע, בנדה רב עם חן עזרה על בעיטה חופשית, ובסוף חן עזרה לקח אותה, בסדר, כי יש היררכיה. כשרוי קורין רוצה, כאילו כולם זזים, הילד בא, לוקח את הכדור ושם אותו כל הזמן, חוצפה חיובית, חוצפה חיובית, אני חושב שהלכה החיוביות, ונשארנו רק עם חוצפה. אני מת עליו, ואני מקווה, ואפילו בטוח שהוא יפרוץ, אבל אני מרגיש שעכשיו, כמו שאמרתי, הייתה את התעופה הזאת של הילד בן 16 וחצי בהרכב, ועכשיו קצת נשארנו עם, לא רואים תכלס, הוא קיבל פה בשתי הזדמנות על מספיק דקות, ולא רואים תכלס, זה כאילו הוא מסתכם בחוצפה חיובית.
כן, לפני שאנחנו סוגרים פה את הפרק הזה של המשחקים שעברנו, בואו נדבר קצת על הפינות שלנו, מי היה יעלום המלוטה שלכם לצמד המשחקים האלה?
בלי דני עמוס, אנחנו מוציאים אותו מה... זה...
מצטיין הקבוע.
לא נשארו לנו כפפות זהב כבר. כן, שחקני בא? שדה.
יאללה, תבחר.
עם שחקני שדה, אני הולך על יובל שדה.
אז אני לא אבחר ביובל שדה, למרות שאני מסכים מאוד עם הבחירה. אני אלך על בנדה.
לצמד המשחקים.
צמד המשחקים, וייר.
אני גם הולך על וייר. ראינו רב גוניות, ראינו התמדה, מבחינתי המצטיין של צמד המשחקים האלה. השחקן שיחזב אתכם?
בלי דולב...
למרות הגול.
סתם. תשמע... אני אגיד לך מה, אני כן, כן יוציא פה את דולב הקניה מהצידה, ואני אגיד שאני חושב שאביב אברהם במשחק השני נגד בני יהודה, אגב רוטציה, היה, אני אלך על עייף, לא לא טוב, הוא היה עייף.
שחק מחצית.
כן, והוא במחצית, לא סתם הוא שיחק רק מחצית, גם הפנדל וגם הגול הגיעו ממהלכים שלו, הוא פשוט לא היה שם לסגור, על חצי שנייה, כשבשמונה מחזורים אחורה, הוא היה שם עוד לפני שהגיע המסירה ותיקל את זה טוב. ופה הוא איחר ואולי במקום, וגם לא קיבלת ממנו התקפית יותר מדי. אני בוחר בו כיהלום הלום נוטש, כי הוא יהלום. הוא יהלום, אני חושב שהיה צריך קצת מנוחה.
רם?
גבי. אני חושב שגבי צריך להרים את עצמו ולהחזיר את היכולת שלו מתחילת העונה.
אני בהתלבטות בין קרם לאביב, בעיקר כי אני מצפה ליותר מהם. אבל אני מתחבר למה שאמרת, ברק. אביב הוא כבר שחקן הרכב לגיטימי במכבי נתניה, הוא הראה לנו שהוא יכול לעשות יותר טוב, ואני מקווה שהוא יחזור ליכולת הזאת שהוא מראה לנו שהוא יכול לעשות יותר טוב, אז נבחר בו כי הוא צריך את הליטוש מהשני משחקים האלה.
זהו, זה העניין, גם אביב כאילו אין תחליף. ג'אבר לא טוב, אז יש לך את וייר. אביב, אנחנו צריכים את אביב, ללטש אותו.
נקודות, בקצרה, נקודות אנחנו לוקחים איתנו מהמשחקים האלה?
שתיים, מה שנקרא. יש לנו שער טוב לפנדלים. אני אתן נקודות טובות לרם להגיד, אני באמת רואה את הדבר השלישי, השלילי, בזה שאנחנו סוגלים לבוא ולשחק נהדר מול מכבי תל אביב, ולהתאכזב על שתי נקודות שאיבדנו, ו-48 שעות אחרי, 72, אנחנו מסוגלים לבוא ולשחק נגד קבוצה מאוד חלשה, בסגל מאוד חסר, ופשוט לתרום לה שתי נקודות מתנה, על כלום. זה וזה בסוף, אוברול שני המשחקים האלה, אני מוכזב. אני מוכזב, אבל אני מבין שזה מכבי נתניה לבינתיים.
כן, רם, מה הנקודות החיוביות?
אוקיי, אז אני אתחיל ואני אומר שאני מאוד מסכים עם הנקודות השליליות, ומבחינת נקודות החיוביות, אז זה משחק הנעת כדור שמתחיל להשתפר, וההבנה מתי כן לבצע את הנעת כדור ומתי לא, יותר תאום בין השחקנים, זה נקודה אחת. נקודה שנייה, נחמד לראות את יובל שדה כאלטרנטיבה ראויה במרכז הקישור. נקודה שלישית חיובית, אני חושב שכשזה יתחבר הקישור עם החלק ההתקפי, אנחנו נהיה קבוצה שתהיה שווה הרבה יותר שערים ממה שאנחנו היום.
שווה. נקודה אחרונה, באמת לפני שאנחנו סוגרים את זה, למרות שאמרתי את זה לפני שנייה, ראינו שימוש בשלושה בלמים, בשני המשחקים האלה, באיזשהו שלב, כשגנדלמן נכנס. האם הייתם עושים איזה שילוב כזה של, ראינו את זה בקבוצות באירופה יותר מה שראינו את זה נראה לי בארץ, אבל מה שנקרא, כשמשחקים הגנה זה שלושה בלמים, וכשתוקפים אז זה פתאום עובר לשתי בלמים. ואותו שחקן, אותו בלם שלישי בעצם הוא הופך להיות קשר. אז עם גלדלמן או שדה, בתור אופציה למשהו כזה.
לא צריך ללכת לאירופה, יש את מכבי חיפה שעשתה את זה, כשרודריגז נכנס.
נכון.
כבלם, ובהתקפה הולך לשחק את מספר 6, מה שנקרא. הייתי רוצה לראות את זה במכבי נתניה, אבל לא בדקה 80. הייתי רוצה לראות את זה ממכבי נתניה כמערך שפותח את המשחק, לראות איך אנחנו מסוגלים לשחק עם שלישייה בהגנה, וזה מעניין. אני חושב שדווקא עצם העובדה שהקבוצה היא מאוד צעירה, אז יש מקום להרבה מאוד גיוון בין המערכים, בין המשימות הטקטיות לכל שחקן. אפשר ללמד ואפשר ללמוד תוך כדי.
אני גם חושב שיש לנו את השחקן הזה, שזה באמת, כמו שאלה ורובן יציין פה, זה גוגל דמנו שדה, לדעתי הם יכולים להתאים לשני התפקידים, אז הם בדיוק יכולים להיות השחקן הזה. ואם אנחנו מסתכלים עם הפנים טיפה קדימה, אז קודם כל בואו נדבר על הקבוצה כמכלול, ואז אולי ניגע רגע בחדרה, אבל בואכה ינואר, שנקרא. הקבוצה לדעתכם צריכה חיזוק, ואם כבר, באיזה עמדות? שאלתו של אלה ואובני. ברק.
בלם, 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 ועוד בלם.
משהו בהגנה לדעתך?
אני חושב שבהגנה אנחנו סגורים.
רם, אם היית צריך להסתכל עכשיו על חיזוק במשאבים מוגבלים, לאיזה מערך במשחק, בגלל שהיית פונה?
אז כבר אני אגיד שאני יודע שיש חיפושים אחרי בלם, אני יודע שכבר מתחילים להיות מוצאים בלמים למועדון, אני לא מדבר על הקמפיין להחזרת מויבך, שמתחיל ממש ברגעים אלו בקבוצת הפייסבוק.
במצבנו אני מוכן לפתוח קמפיין להחזרת לואיס מרין, זה עדיין יראה יותר טוב.
במצבו נוכחי.
כן.
אני חושב שבלם מאוד קריטי, מאוד משלים את ונדר קאפ, יכול לתת לנו את ונדר קאפ באספקט ההתקפי יותר של בלם שיודע לתת דריבל, יודע לתת קרוס מדויק, ולא מפחד לצאת קדימה, וגם עוד בלם שבאמת יסגור בהגנה, ולא נקבל את הגול המצחיק הזה מיונתן כהן וממוחמד גדיר, גולים של דרדלה. זה אחד, ושניים הייתי כן שמח לראות עוד קשר סטייל גידי קניוק.
בדיוק, בדיוק.
אחד שמייצר, יודע לייצר.
לגמרי, אני איתך. כשאני רואה את המשחקים, את שאר המשחקים בליגה, ואני רואה את אשדוד, ואני רואה גם את שלומי אזולאי, וגם את
גורדנה.
גורדנה, אני אומר, וואלה, זה הטייפ של השחקן שחסר לנו. אם הוא, הוא מרים אותנו כאילו 2-3 שעומות. אז זה באמת, אם אנחנו מסתכלים על הפנים לינואר, אנחנו בטח עוד נדבר על החלון, ואם אנחנו מסתכלים קצת על חדרה, רם, מה אתה יכול להגיד לנו על חדרה עד עכשיו?
אז חדרה עד עכשיו, עד השני משחקים האחרונים, חדרה בעונה קטסטרופלית, הקישור לא מחובר להגנה, ההתקפה מרחפת, קבוצה לא מאוזנת בכלל, המשחק נגד בני יהודה הרים אותם, הם כבשו 3 שערים, באמת, ההגנה של בני יהודה הייתה ברמה של טרום בית מחוז שומרון. זאת הייתה הרמה, גולים באמת מצחיקים, מצחיקים ברמת המבוכה להגנת בני יהודה, ומשחק טקו עכשיו עם אשדוד, שאני חושב שאלה המשחקים שמאפיינים את העונה, את ליגת העל, שמגיעות שתי קבוצות, אחת מאוד פיבוריטית, השנייה לא, וזה מסתכם באחד-אחד כזה לשני הכיוונים. אני חושב שזה משחק שאנחנו צריכים לנצח אותו, אבל לנצח אותו באמירה, לא ב-1-0, אלא ב-2-3-0, ולהמשיך קדימה למכבי חיפה.
ברק, מה אנחנו נראה על הדשא?
אוי ואבוי, אני לא רוצה להגיד לך מה אני חושב שאנחנו נראה על הדשא, אבל אני כן רוצה להגיד לך את מה שאמרתי כבר תחילת העונה. הגדולות זה הגדולות. כמה יש שם? 2? אולי 3, אם אתה עושה טובה לעוד קבוצה. הקטנות, גם, בסדר, למרות ששוב, השכבנו נקודה להפועל תל אביב, תרמנו נקודה לבני יהודה. לא נקודה, 2, סליחה. וכאילו המשחקים שלנו זה הבטן. כבר לא יודע מה זה הבטן, חוץ ממכבי חיפה ומכבי תל אביב, אבל בחיית רבק. אם אנחנו לא נוציא 3 נקודות מחדרה, אז באמת בוא נעבור לדבר על הדרך, כי תוצאות לא נראה לי, לא יכול להיות שאנחנו שמים טקו אחד עם בני יהודה בלומפילד, ואחרי זה לא מנצחים את חדרה פה, אז שוב מחזיר אותנו להתחלה, אז מה הערך של הטקו עם מכבי תל אביב? בסדר, כל קבוצה באה, זה כמו משחק גביה, אום אל פחם באה פעם אחת בעונה, מתרכזים כל המשאבים, נותנים את הנשמה, 100-220% מכל אחד, והם מוציאים טקו ממכבי תל אביב. זה ממש לא מעניין אותי מכבי תל אביב, אני רוצה לנצח את כל הקבוצות האחרות, בוודאי חדרה ובני יהודה.
אין ספק שזה משחק שצריך לבוא אליו ולקחת 3 נקודות שם. רם, יש לזה גם נקודות ששווה לנו לשים לב בהתאמות לקראת חדרה?
כן, אני חושב שאנחנו צריכים להתכונן, אני מקווה שמתכוננים לאותו סגנון משחק כמו משחק נגד בני יהודה.
תרגם את זה אחרי זה להולנדית ונשלח.
וכמו, אין בעיה, וכמו המשחק, אם אנחנו זוכרים, זה משחק נגד הפועל חיפה, אלה משחקים נגד קבוצות שבאות לשחק לא 3-5-2, אלא 5-3-2, אם לא 5-4-1.
אוריינטציה הגנתית.
מאוד הגנתית, באות לשחק בשביל לתת לנו, הם מזמינים אותנו לשלוט במשחק, ענת כדור, אני מעריך שזה יהיה לא פחות מ-60-40, וזה במקרה שחדרה תנסה לשחק כדורגל. אנחנו נראה המון ענת כדור, אנחנו נראה התבצרות מהשליש השני ודרומה לכיוון השאר של חדרה, ואנחנו נראה ניסיונות של שחקני התקפה מאוד מהירים שיש לה פה אל חדרה, אמר שלודה, שובל גוזלן, שאנחנו מכירים אותו, היא יכולה להפתיע אותנו, זה מהמשחקים האלה שהם קלאסיים שמכבי נתניה תחטוף גול.
איזה שחקן היית שם עליו את הכי הרבה דגש?
אז אמרתי, אלמר שלודה, לפי דעתי, ויש להם גם קשר אמצע ברזילאי, עם רגל שמאל, לא ראה בכלל, ברח לי השם שלו.
אנחנו נזהה אותו לפי הרגל.
הוא הברומטר של הקבוצה. כלומר, כל ההתקפה עוברת דרכו, הוא מנווט את הקבוצה, נסגור את שני השחקנים האלה, 50% עשינו.
אתה אומר בחדר הלבשה, אביב תקיר, זה הברזילאי, נתק אותו.
בדיוק. לא אביב, שדה.
יאללה, ירבה שדה, עליך. מגניב, אז זה כמובן המשחק הקרוב, אחריו יש לנו לוז מטורף, מציאות קורונה כמובן. אז לפני סיום אני רוצה להודות לכם על ההזנה, ואני רוצה גם להזכיר לכם לעקוב אחרינו בפייסבוק, באינסטגרם, וכמובן שאני אשמח לשמוע את דעתכם, אז תגיבו, תעשו לייק, שתפו אותנו, איתנו, ואני רוצה להגיד תודה לברק.
תודה רבה.
תודה לרם.
תודה רבה.
והצלחה למכבי נתניה במשחקים הקרובים, אני הייתי דניאל יצחקי, ושיהיה לכולנו, שבוע מעולה.